התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה, מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי, כמו תמיד, כתב נוסף של האתר וגם של מנהלת הליגה, עומר אריאן. מה עניינים, עומר?
מעולה, מה נשמע, משה?
אני בסדר גמור, ובעיקר שמח שיש לנו הרבה על מה לדבר בפרק על זה, החל מנבחרת ישראל ודני אבדיה, ועד לשאלות גולשים, שבאמת יש כאן שאלות נהדרות שאפשר להרחיב עליהן, ודברים נוספים שניגע בהם במהלך השיח, וכמובן פינת סיפור כמו תמיד. אבל בוא באמת נתחיל עם נבחרת ישראל, הנושא הלוהט, דני אבדיה, משחק הכנה ראשון שלו במדעי הנבחרת, אחרי שהוא שיחק בעבר בנבחרת הבוגרת רק 3 פעמים, וגם זה לפני כמעט 2.5 שנים, ואבדיה בחזרה המחודשת לישראל באמת נראה בדיוק כמו ששחקן לגיטימי ב-NBA צריך להיראות, מעל הסטטיסטיקה, שזה באמת סטטיסטיקה יפה שהוא נתן, 25 נקודות, הרבה ריבאונדים ואסיסטים, נכון, היו גם עיבודים ויציאה ב5 עבירות, אבל בסך הכל הוא הצטיין לגמרי. אבל מה שיותר תפס את העין היה הדרך שדני עשה את זה, את זה שהוא היה רמה מעל כולם, עם מסירות באמת יוצאות דופן, ומעבר לזה דנקים מדהימים, ואתה גם היית שם בהיכל מנוע מבטחים, עומר. אז קודם כל, עם איזה רשמים אתה יוצא מההופעה הבאמת יפה הזאת של דני אבדיה מול אובון, למרות שזה משחק הכנה, באמת ראינו חתיכת משחק שלו?
כן, אז דבר ראשון, דני אבדיה הפך, שדרג את החוויה, את חוויית הצפייה, גם שלי, ואני מניח של 4,000 האוהדים שהגיעו למשחק הזה, וזה המטרה של איגוד הכדורסל. אנחנו יודעים שב-28 לאוגוסט, 28 לאוגוסט, אמור להתקיים המשחק הרשמי הראשון של הנבחרת מול שוודיה. כרגע הוא בדרייבין, לשם גם נמכרים הכרטיסים. אני חושב שזו טעות של האיגוד לא להעביר דווקא את המשחק הזה להיכל מנוע מבטחים. הכרטיסים כבר כמעט נגמרים למשחק הזה, אולי כבר נגמרו. אני חושב שהוא מביא הייפ ואיזושהי תחושה טובה סביב הנבחרת, וזה כבר טוב. מבחינה מקצועית, צריך להבין פה כמה דברים. אני באתי למשחק אתמול של הנבחרת, כמעט כמו שבאתי למשחק הראשון של נבחרת העתודה, בהסתכלות שלי על גלעד לוי. גלעד לוי היה מקרה מיוחד שבו אף אחד לא ידע באמת, אף אחד לא ראה אותו משחק כדורסל אף פעם, אם אני אגזים, אף פעם, ופתאום ראו אותו באיזושהי מסגרת מקצוענית ואמרו, הכנסנו משהו לתבשיל, אנחנו יודעים שיש שם כישרון, אין לנו מושג מה יצא. ונבחרת התעודה הראתה לנו את גלעד לוי ואת מה שיצא ממנו, על יתרונותיו, על חסרונותיו, אבל הראתה לנו משהו וזה היה נחמד. אני הגעתי להסתכלות של דני אבדיה בדיוק באותה צורה. אמנם דני אבדיה הוא מן הסתם לא שחקן אנונימי כמו גלעד לוי, אבל גם במקרה של דני, הכנסנו משהו לתבשיל אי שם לפני 2 שנים, קצת יותר, ראינו אותו משחק בנבחרת התוצאה, ראינו אותו משחק איזשהו רול במכבי תל אביב, מאז הוא נזרק ל-NBA, ובינינו לא ראינו אותו משחק כדורסל כזה, כלומר כדורסל א' אירופאי, ב' שהוא השחקן המוביל והכוכב, וג' כדורסל נבחרות עם נבחרת ישראל, לא ראינו אותו משחק המון המון זמן, ולא ידענו מה יצא מהתפשיל הזה. אז זה דבר ראשון, הייתה חוויה מרעננת. מה כן ראינו? במחצית הראשונה הייתה מאוד רעה של דני, אז דיברת על עבירות ודיברת על עיבודים, על המון המון שטויות שנעשו, שטויות שאת כולם, אם הייתי מסווג אותם לאיזשהו גורם, כולם מסווגות לגורם הניסיון. רואים שהוא עדיין חסר הניסיון באיזשהו מובן, רואים שהוא עדיין צעיר. אם בעבר המנהיגים של הנבחרת היו גיא פניני, גל מקל, יותם אלפרין, ליאור אליהו, אנשים עם המון ניסיון וקריירה ארוכה, אז דני הוא לא כזה. הוא מנהיג את הנבחרת לא בזכות הניסיון שלו, אלא בזכות הכישרון שלו. על היתרונות של זה ועל החסרונות של זה, ואחת החסרונות זה באמת כל השטויות במרכאות שכן באים עם המשחק שלו. מה בכל זאת ראינו בצד החיובי? אני, החשש המרכזי, אני מאמין גם של אנשי הנבחרת, היה שדני אבדיה שכח להיות כוכב. דני אבדיה היה כוכב בעתודה, דני אבדיה היה כוכב במכבי תל אביב, הוא היה סקורר, הוא היה השחקן המרכזי, ושנתיים הוא לא עשה את זה. שנתיים הוא היה השחקן שראסל ווסטברוק התנדב למסור לו מסירה, ושברדלי ביל הוריד לו כדור אחרי ריבאונד. זה מה שהוא עשה בשנתיים האחרונות. לא באשמתו כמובן, כן, אבל זה מה שהוא היה. והיה איזשהו חשש כזה שהוא שכח, שהוא לא יודע, שגם עכשיו הוא ילך לפינה וימסור. בהתחלה די ראינו את זה, ולאט לאט אנחנו, אני חושב שראינו את דני משתחרר מהעול הזה, ולוקח על עצמו, מוביל כדור, יוצר את המהלכים, יוצר מגע, יוצר חדירות, מנהיג את הנבחרת גם על המגרש, וזה היה מאוד חשוב. ונקודה אחרונה לגבי דני אבדיה ולגבי הרול המקצועי שלו. אני חושב שאתמול הוכח באופן חד משמעי של נבחרת הזאת צריכה לשחק עם שני מובילי כדור. כך שהדיון על האם דני מוביל כדור או לא, הוא לא כל כך רלוונטי, בגלל שתמיד, תמיד, תמיד צריך להיות לידו עוד מוביל כדור, בין אם זה ימדר, בין אם זה תמיר בלט, פרטימור, יפתח זי וכו'. בנוגע לסוגיית, בלסוגיית הכלייה שלו, אז אנחנו ראינו, הוא נשען בעיקר, 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 על החדירה, הוא סקורר נהדר, הוא די מתקשה להריץ מהלכי פיק אנד רול, כלומר הוא קורא את המשחק מאוד טוב, אבל פחות בפיק אנד רול. אלה הדברים שאני לקחתי מדני אבדיה, מאוד מאוד מסקרן לקראת ההמשך, בעיקרון זה מאוד מאוד אופטימי, יש עוד דברים שצריכים להיות מלוטשים שם.
השחקן שהכי הרוויח מהנוכחות של אבדיה, לפחות לדעתי, זה ללא ספק ים הדר, שבאמת דובר רבות על השילוב ביניהם, שכמובן הוביל את ישראל לזכייה באליפות אירופה לנבחרות עתודה ב-2019, והפעם זה פשוט התפוצץ במגרש של הגדולים. ים הדר קלה בלי הפסקה זריקות בתחילת המשחק וגם בסיום המשחק, ובנוסף לזה גם לא הייתה שורה סטטיסטית מאוד יפה, ובכלל משחק נהדר שלו, אסיסטים, ריבאונדים, מלחמה על הפרקט. עד כמה לדעתך אולי אבדיה משפר את מדר כששניהם על הפרקט ביחד? כי עד עכשיו היו למדר הרבה עליות ובעיקר מורדות בנבחרת.
אז השאלה נהדרת, ושהיא שאלה לדעתי קצת יותר גדולה. אני חושב שצריך להסתכל פה על זה של הנבחרת אתמול במיוחד, עם החוסר של תמיר בלט, אין מנהל משחק טהור. אין מנהל משחק טהור, תמיר בלט הוא כזה, והוא יתרום מזה, והוא יהיה מאוד חשוב, אבל אם נסתכל על מצבת הגרדים, שגיא גודס מגיע איתה, אז הוא רואה שם את ים הדר, שהוא אחלה, קורא את המשחק יפה, ויודע להוביל כדור, אבל הוא מוציא לפועל, זה התפקיד שלו, הוא קולע, הוא חודר, הוא עושה את המהלכים, הוא רואה את נועם דוברת, גם מוציא לפועל, ראינו את זה בנבחרת העתודה, הוא רואה את יפתח זיו, רואה את ברטימור, הוא רואה את דני אבדיה, כלומר הוא רואה חבורה של סקנד גארדים, שזה ההגדרה שלהם, הם יכולים להיות ליד הגארד המרכזי, להוביל כדור, לעשות מהלכים, אבל עיקר העבודה שלהם היא ביצירה ובהוצאה לפועל. בהקשר הזה, דני, הנוכחות שלו, מכריחה את מדר באיזשהו מקום, להיות במקום קצת יותר של מוביל כדור, של מנהל משחק. את מדר עצמו זה משפר, אני חושב שזה המקום היותר טוב בשבילו. אני חושב שהדבר הבאמת מעניין יהיה, והרגע שנבחרת ישראל תהיה באמת קטלנית, יהיה הרגע שבו נוכל לשחק בהרכב, שבו יהיה מנהל משחק, תמיר בלט שמו, ויהיו שני כנפיים, שני שחקני כנף וסקנד גארדים, שישחקו ליד תמיר, יעשו את תהליכי הוצאה לפועל ותהליכים של כלייה, ואני מדבר כמובן על ים הדר ודני אבדיה, אלה הרכבים שלא הרבה קבוצות מסוגלות להעמיד ברמת הכישרון ההתקפי, בגלל שלרוב אתה לא יכול להעמיד שני סקנד גארדים ביחד, כי אז אתה קצת נמוך, אבל דני אבדיה הוא 2.06 שמשחק כמו 1.80 מטר, וזה נהדר עבורו וזה נהדר עבורנו, אז אני חושב שהשילוב הזה ביניהם יכול להיות מאוד מאוד מעניין, מה גם שהגנתית הוא נהדר, כיוון ששניהם מין לוקדאון דיפנדרים כאלה, יכולים לשמור על הכוכב של היריבה ולשתק אותו, כך שהם יכולים לעשות רוטציות ולא מה שנקרא להרוג את הרגליים של עצמם ולהיות עייפים. אני חושב שהשילוב הזה הוא נהדר, וראינו את זה בעתודה, והוא צופה לנו גדולות.
שני שחקנים נוספים שנראו טוב מאוד, לפחות מבחינה התקפית, היו ג'יי כהן ורומן סורקין, שבאמת זה חשוב בעיקר בשביל כהן, שאפשר להגיד שהמקום שלו בסגל של ה-12 הוא רחוק מלהיות מובטח, כי בסופו של דבר לא הייתה לו עונה טובה, ויש תחרות גדולה מאוד בעמדה שלו, אבל משחק כזה בהחלט משפר את הסיכויים שלו, אבל גם חשוב לציין שהנבחרת שיחקה ללא כל מיני שחקנים, כמו שאמרת, תמיר בלט ויובל זוסמן, שאגב, בנוגע לזוסמן, הרגשתי שממש כמו שבחלון הקודם, זוסמן שהגיע מעל בברלין, הראה שדרוג במשחק שלו, ובאמת שיפר את הנבחרת, אז ככה אותו דבר עם דני אבדיה עכשיו, פשוט בווליום גבוה יותר מן הסתם, בגלל שהוא משחק ב-NBA, ולי בעיקר צרם שגבי צ'צ'שווילי לא שותף מבין כל השחקנים שהיו על הספסל, וזה צרם לי בגלל שגבי צ'צ'שווילי הוא ללא ספק אחד השחקנים הכי מוכשרים שגדלו פה, מהשחקנים המעטים, שכשאני חושב עליהם, אני לא רואה איזשהו חיסרון בולט במשחק שלו. נכון, הוא לא יוצא מן הכלל בשום תחום, גם כן, אבל הוא מאוד מאוד ורסטילי, ואם כבר ורסטיליות, אז עומר כתב על זה טון נהדר באתר ספורט סאבי, שאתם כמובן יכולים לקרוא, מי שעוד לא קרא. ושאלתי את גיא גודס על אי השיתוף של צ'צ'שווילי, והוא כמובן אמר ששום דבר לא מובטח לאף אחד, אבל עכשיו זו תקופת הכנה, זה הזמן לנסות שחקן כזה, ונכון שעידן זלמנסון לדוגמה מביא איתו ניסיון, שזה חשוב, אבל לפחות בעיניי אני לא רואה את גבי צ'צ'שווילי כשחקן פחות טוב ממנו. אז בטח בכל הקשור להגנה, אז לי זה באופן אישי, לא יודע אם כאב, אבל כן יחזב אותי מאוד, כי זו לא הפעם הראשונה שצ'צ'שווילי עדיין לא משחק בנבחרת. איך אתה רואה את המצב של הנבחרת כיום, וגם את נושא צ'צ'שווילי אולי, ובטח כשאנחנו אמנם רחוקים קרובים מהיורו בסקט אפשר להגיד, אבל נכון לעכשיו קשה להאמין שהנבחרת מסוגלת הרבה יותר ממקום ארבע בבית, בגלל שראינו לדוגמה מול אובון, נכון, שוב, סגל חסר, ועדיין רחוק, הנבחרת הייתה רחוקה מאוד מלהביס את אובון.
כן, אני חושב בוא, אני אדבר על שתי נקודות עיקריות. הנקודה הראשונה היא עמדת הסנטר, ובאיזשהו מקום העתיד של הנבחרת תלוי הרבה מאוד בעמדה הזאת, ובעמדת הסנטר גיא גודס הבין שהוא בבעיה. וזה כבר טוב, כי אנחנו יודעים ש-90% מלפתור בעיה זה להבין שהיא קיימת, אז גיא גודס הבין שהוא בבעיה בעמדת הסנטר. אין לו סנטר טבעי מספיק טוב. אין לו דבר כזה. ולכן הוא מבין שהוא צריך למצוא פתרונות. הפתרונות הטקטים שאני מכיר, ויש עוד הרבה, אבל הפתרונות הטקטים שאני מכיר, כדי בעצם לחפות על היעדר גבוה, זה אחד משתיים. הדרך הראשונה לעשות את זה, זה לעבור להרכבים שנקראים הרכבים 5 פתוח, 5 out, אלה הרכבים שבהם כולם משחקים עם הפנים לסל, כולם עם כליאה, ואז אתה בעצם מרווח את המשחק בצורה יוצאת מן הכלל, ובונה בעיקר על חדירות לצבע של גרדים, ובעצם גורם גם לקבוצה יריבה מאוד להתקשות אם לשחק עם גבוה, כי אז הוא יצטרך להיות על קשת השלוש במקום שהוא לא כל כך טבעי לו. ובשביל זה, גיא גודס מכשיר למשימה את ג'יי כהן, סנטר עם כליאה, שיכול לשחק ביחד עם ארבעה שחקנים נוספים עם כליאה, ואנחנו יודעים שגם הפורוורדים שלנו קולים לא רע, בין אם זה גינת ובין אם זה אבדיה, וביחד עם הגרדים שלנו כמובן, לשחק עם הרכבים פתוחים, של כליאה, של ריווח נהדר, הרכבים רצים וכו'. הדרך השנייה היא בעצם הרכבי סמול בול, והרכבי סמול בול אלה הרכבים נמוכים שבהם אין סנטר דומיננטי, ובשביל דבר כזה מכשיר גיא גודס את רומן סורקין. רומן סורקין הוא שחקן מאוד 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 נייד, הוא יכול לשמור על כמעט כל עמדה במגרש, וזה חשוב, כי בהרכבי סמול בול לרוב היתרון שלהם זה שהם יכולים להחליף על כל חסימה, וכבר ראינו את הנבחרת מיישמת איזושהי הגנת חילופים אתמול. אז בהקשר הזה נראה שגיא גודס מכשיר את הקרקע לשתי פתרונות טקטיים אפשריים כדי לפתור את בעיית הסנטר, או הרכבי פייב אאוט או הרכבי סמול בול שהנציגים שלהם זה ג'יי כהן ורומן סורקין. מי נשאר בחוץ? כמובן עידן זלמנסון וגבי צ'ששווילי, שהם סנטר קלאסי, אבל הם סנטר קלאסי לא ברמה. אז גיא גודס העדיף למה שנקרא למחוק את עמדת הסנטר הקלאסי מסט היכולות של הנבחרת, ולמצוא פתרונות אחרים. ולכן אני חושב שאנחנו רואים דקות יחסית מעטות של זלמנסון, ולכן אני חושב שאנחנו רואים אפס דקות לצ'ששווילי. אני חושב שזו הסיבה, כדי לראות שהמגמה הזאת נמשכת, כמובן נאלץ לחכות למשחקי ההכנה הבאים. בהקשר של נבחרת של המשחק אתמול והתוצאות שלו, אני לא חושב שיש כל כך הרבה מה להסיק ממנו, בגלל כמה דברים עיקריים. צריך להבין, המשחק אתמול היה נגד נבחרת מאוד 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 אתלטית. מאוד אתלטית. מדובר בקולג' אמריקאי שאתלט כמעט מכל נבחרות אירופה, פחות או יותר. נבחרת ישראל לא מתמודדת מול הקבוצות האלה, לטוב ולרע. זה הקשה עלינו מאוד בהמון נושאים, ריבאונד, הגנה וכולי. ומצד שני, מעבר לעובדה שזה מקשה או מקל, זה פשוט שונה. קבוצות אתלטיות מנצלות את היתרונות האתלטיים שלהם, אז ראינו את אובורן לוחצת על כל המגרש, ולא מחליפה על אף חסימה וכו'. ונבחרות באירופה מנסות לשחק באמצעות הכישרון והטקטיקה שלהם. כלומר, צורות וסגנונות המשחק יהיו מאוד מאוד שונים, ברמה כזאת שאני לא חושב שאפשר להסיק משהו מהמשחק הזה על משחקים הבאים. מה גם, כמו שאתה אומר, כל הסגל חסר שהיה, והעובדה שזה משחק ראשון של הנבחרת וכולי, אני לא חושב שיש פה הרבה מה להסיק. אני חושב שאפשר לראות את העובדה שדני אבדיה הוא מה שציפינו ממנו להיות, לפחות ברמת הגישה, וזה חשוב, שיעמדר בכושר נהדר, שסורקי נהדר. מעבר לזה, עוד שחקנים יחוו עליות, עוד שחקנים יחוו מורדות, שחקנים ייכנסו, שחקנים ייצאו, הרוטציה תשתנה, השיטה תשתנה, עד שמשהו יתחיל להיות מזכיר נבחרת מלאה ושלמה, נקווה שזה יקרה לפני תחילת המשחקים הרשמיים ובאיכות מספיק טובה.
טוב, עוד נדבר הרבה על הנבחרת, ובאמת היה כיף עכשיו לפתוח את ההכנה ככה עם משחק שבאמת יש הרבה מה לדבר עליו עם כל זה שהוא משחק הכנה. ועכשיו ניגש לשאלות שלכם, וקודם כל ברק וורסט, אז הוא בעיקרון שואל על כמה מים שאנחנו יכולים להביא שהיו יכולים לשנות את הכדורסל הישראלי. אז מה שאנחנו בחרנו לעשות זה שכל אחד מאיתנו יבחר מים אחד שהיה יכול לשנות את הכדורסל הישראלי, ואני אתחיל. זה לא בדיוק היה משנה את הכדורסל הישראלי, אבל זה בהחלט היה משנה את הקבוצה הכי גדולה בכדורסל הישראלי, מכבי תל אביב, וזה מה אם צ'אבי פסקואל היה חותם במכבי תל אביב כמאמן הקבוצה. ולדעתי היו לזה הרבה מאוד השלכות. קודם כל, אני חושב שמעמדו היה יציב בצורה שאולי לא הופכת אותו לחסין מפיתויים בשלב כלשהו, אבל שבעונה הראשונה הוא היה מקבל את השקט לעבוד, ולא משנה מה, הוא היה מסיים את העונה הראשונה במכבי תל אביב, בטח כשמושקעים בו סכומי כסף, בין אם להביא אותו מזנית, ובין אם לשלם לו בעצמו שכר.
מה שצריך להגיד, עוד את קאטה שלא מקבל כיום במכבי תל אביב.
בדיוק, ואני ארחיב בנוגע לגזרת השחקנים, שחקן כמו תומר גינת, אני כמעט משוכנע שאם צ'אבי פסקואל במכבי תל אביב, אז תומר גינת לא היה יכול אפילו לנסות להתעלם מהאתגר המקצועי, לשחק תחת מאמן כזה שזכה ביורוליג עם ברצלונה בעבר, ושעשה באמת הישגים נפלאים בקריירה, ומי יודע, אולי גם שחקן כמו טי-ג'יי ליף היה פתאום חושב שלשחק באירופה זאת אופציה לגיטימית, אולי הוא היה חושב שיש לו סיכוי לזכות ביורוליג עם פסקואל על הקווים כמי שזכה בעבר, מי יודע, אולי זה איך שהוא היה משכנע מישהו כמו טי-ג'יי ליף, שוב, כמובן שליף כנראה לא היה מגיע אם גינת היה חותם, אבל אפשר כמעט לחתום על זה שאם פסקואל היה מגיע, אז לפחות אחד מהם היה חותם במכבי תל אביב. ודבר האחרון שאני אגיד בנושא זה שאני חושב שהמעמד של פסקואל במכבי תל אביב היה יציב, זה שעודד קטש היום, עם כל הכבוד ועם כל הרצון הטוב של מכבי תל אביב להעמיד סביבו איזשהו צוות שיגבה אותו וייתן לו ביטחון בראשות דיוויד בלאט, צריך לשים את זה על השולחן, לעודד קטש יש סיכוי לא לסיים את העונה הזאת במכבי תל אביב, זה ככה עם המון מאמנים במכבי תל אביב לאורך השנים, בטח ישראלים, ואף אחד לא ייפול מהכיסא אם איכשהו דברים כאן השתבשו, בטח כשזה השתבש עם קטש בעבר במכבי תל אביב, כמובן שבאותה מידה זה יכול להצליח, אבל אין ספק שזאת הייתה שאלה שאי אפשר היה לקבוע באופן חד משמעי האם עודד קטש מסיים את העונה, זאת עכשיו שאלה שבדיוק אי אפשר לענות עליה, בניגוד לפסקואל לדעתי שכן היה מסיים את העונה כמו מאמנים בעבר, נבן ספחיה לדוגמה או יאני ספרופולוס אחרי שהוא הגיע לישראל, אז ככה אני רואה את פני הדברים, כי בסופו של דבר, אם חושבים על מאמנים שהכיסא שלהם עשוי לראות במהלך העונה ביורוליג ובליגת העל, או יותר נכון בליגת העל ובמיוחד ביורוליג, אז אני חושב שחד משמעית עודד קטש הוא בין השמות האלה, רק מעצם זה שהוא מאמן את מכבי תל אביב, מקום עם המון לחץ וציפיות שכל מידע קטנה יכולה להריד את הכיסא שלו, בעוד שלפסקואל, מאמן זר שהיו מושקעים פה סכומי כסף גדולים, זה לא היה קורה לדעתי. האם יש לך משהו להגיד על זה ומה המים שלך?
כן, אני רק רוצה לתת תארה שאני מניח, לפחות לפי הפרסומים של הסכומים ששמענו, שהיו מעורבים בעסקת פסקואל אם וכאשר, ששכר השחקנים היה יורד. זו רק השערה שלי כמובן, אבל על חשבון צ'אבי פסקואל, מכבי תל אביב כנראה הייתה מסתפקת באיזשהו שכר נמוך יותר, מה שהיה מונע ממנה לשלם סכומים באמת באמת גדולים, אני חושב שכולם יסכימו על זה, להרבה מאוד שחקנים שהם החתימו, לפחות לפי הפרסומים. אז זה בנוגע לצ'אבי פסקואל. המים שאני בחרתי, וחשבתי על זה לא מעט, זה מה אם הפועל ירושלים זוכה בשנת 2004 ביולב, ומממשת את זכותה להשתתף בשנה שלאחר מכן ביורוליג. כלומר, אנחנו מבינים כבר יותר מדי שנים, נציגה אחת ביורוליג, מה שנקרא מונופול ביורוליג, בשם מכבי תל אביב, כאשר היו כל מיני ניסיונות כניסה של ירושלים דרך כרטיסים חופשיים וספונסרים וכל מיני כאלה, אבל בשנת 2004 לירושלים הייתה הזדמנות ממשית לעשות את הדבר הזה. אבל אז העניינים היו אחרים, הכסף היה הרבה הרבה יותר קטן, ובעיקר ירושלים שיחקו אז במלחה, ולכן שכמובן לא מאושר למשחק ביורוליג, אז היה ניסיון ליצור שם איזשהו מתווה שאת המשחקים באירופה ישחקו ביד אליהו, ואת המשחקים בליגה ישחקו במלחה, ובית וחוץ ועניינים. לבסוף החלטה שאני לא יודע אם היא מושכלת או לא, כן, אבל אני מניח שחשבו עליה הרבה, אז אני אתן את הקרדיט לאנשים ואגיד שכנראה מושכלת, שלוותר על ההשתתפות ביורוליג, אבל אפשר רק לדמיין מה היה קורה אם הפועל ירושלים הייתה נשארת ביורוליג. אנחנו יודעים שזה איזשהו גלגל כזה, כלומר השתתפות ביורוליג הרבה פעמים מביאה קהל ומביאה ספונסרים ומביאה שחקנים ומושכת אנשים לקבוצה, מה שמגדיל את המועדון, משדרג אותו. אנחנו לא יודעים מה היה יכול לקרות אם וכאשר, אולי פתאום היורוליג היה פותח את השריון לליגה הישראלית ולא למכבי תל אביב. בקיצור, אני מאמין שזו החלטה שהייתה יכולה לשנות את המאזן כוחות בכדורסל הישראלי. באותה מידה הייתה יכולה לא להשפיע בכלום, אנחנו גם מכירים קבוצות שעלו ליורוליג, עשו שנה, התרסקו כלכלית, לא חזרו לשם מעולם, זה גם קורה, המון תלוי בהתנהלות וגם במזל, אבל זה בהחלט היה יכול לשנות את הכדורסל.
זו בהחלט נקודה מעניינת, ודבר אחרון שאני אגיד על מה שדיברתי עליו בנוגע למכבי תל אביב, זה שאני עדיין חושב שהיא פבוריטית לאליפות ומועמדת לפלייאוף, אבל אין ספק ששם כמו פסקואל היה מלהיב עוד יותר את הקהל, ולא סתם הקהל מבואס מזה שהוא לא הגיע, ומעבר לזה הקבוצה הייתה לא רק מועמדת לפלייאוף, אלא גם קבוצה שיותר קל להאמין שהיא באמת תגיע לשם. אז עכשיו השאלה הבאה שלנו היא באמת גם על מכבי תל אביב, והיא של ניר להב, מה הסיבה שמכבי תל אביב מביאה בעיקר שחקנים אמריקאים ולא מהשוק האירופי? אז נתחיל איתך עומר, ואז אני אוסיף את מה שיש לי להגיד.
כן, אז הסיבה הראשונה היא סיבה כלכלית נטו. אנחנו צריכים לזכור את החוקים, את חוקי המס בכדורסל הישראלי. המס על אמריקאים מופחת, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים, אבל השורה התחתונה היא שהרבה הרבה יותר משתלם להביא שחקנים אמריקאים, הם מקבלים הנחת מס מאשר שחקנים אירופאים. כך שהמצב גורם לזה שלמכבי תל אביב עבור שכר שחקנים נתון משתלם יותר להביא שחקנים, שחקן אמריקאי מאשר שחקן אירופאי באותה עמדה, כי הוא פשוט ייקח לה תקציב מופחת. אז זה הסיבה הכלכלית נטו. הסיבה השנייה היא שצריך להסתכל בעצם ולהבין מה השוק של מכבי תל אביב. השוק של מכבי תל אביב הוא שוק מאוד 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 מצומצם. כלומר, מכבי באופן כללי, יש יוצאי דופן, לדוגמה קולסון, לא פונה לשוק הטופ BCL, טופ יורוקאפ, אנחנו פשוט לא רואים החתמות משם, אנחנו לא רואים מועמדים שבאים משם, אלא אולי לקבוצות היותר מדורגות נמוך ביורוליג. אנחנו גם לא רואים שמכבי תל אביב בדיוק רלוונטית עבור שחקני הטופ יורוליג. כן, אנחנו רואים שמות פה ושם, מייק ג'יימס שמוזכר כמעט בכל סיטואציה וכולי, אבל היא לא באמת פונה לטופ של הטופ, מיטרוביץ' לצורך העניין וכולי, זה פשוט לא שם. היא פונה לאיזשהו חתך מאוד ספציפי, שמדובר פה על דרג הביניים של היורוליג, לא הטופ BCL, טופ יורוקאפ, ולא הטופ יורוליג, אלא חתך האמצע של היורוליג שאליו היא פונה. זה חתך מאוד מאוד מצומצם, רובו מורכב משחקנים אמריקאים. כך שיכול להיות שלמכבי תל אביב הייתה אפשרות, אם הייתה מחפשת בטופ BCL או טופ יורוקאפ, היא הייתה מוצאת שחקנים אירופאים מאוד מאוד מוכשרים, וחלק גם מתאימים. בגלל שזה פשוט לא השוק שהיא מכוונת אליו, אלא שוק שהוא רווי באמריקאים, זה מה שהיא מחפשת, אז אני מניח שזו הסיבה שאנחנו גם רואים המון המון אמריקאים שמוכתמים שם.
אני אוסיף בצד המקצועי שלדעתי הרבה מאוד שחקנים אמריקאים הם אתלטים יותר, וגם צריך לשים לב שזה לא קורה רק במכבי תל אביב או רק בליגת העל הישראלית. אם עוברים על הרבה קבוצות אירופיות, רואים שהאמריקאים מובילים את הקבוצות, בין אם זה בגלל שהם באמת הוכתמו כדי להיות הכוכבים, ובין אם בגלל שהם פשוט שחקנים טובים יותר, אז ככה אני רואה את פני הדברים.
ומנגד, ועוד נדבר על זה, אבל רק נקודה, הפועל ירושלים היום משלימה את הקו הקדמי שלה, ובעצם את הסגל שלה, כאשר שניים מהקו הקדמי שלה, הם שחקן לטבי ושחקן אסטוני, אז זה כיוון מעניין. מה שנקרא, אין כיוון אחד נכון, יש לנו כמה כיווני בנייה מעניינים, כל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו.
לגמרי, ונעבור לשאלה של אייל הראל, לא השחקן לפחות ממה שאנחנו מבינים, והשאלה שלו היא, לפי ההופעות של נבחרת העתודה והנוער באליפות אירופה, מה אנחנו חושבים על העתיד של נבחרת ישראל? אז אני אענה על זה, ואז אתה תגיד את דעתך עומר. אני חושב שהעתיד הוא סך הכל די טוב, בהחלט רואים שהעבודה של פיני גרשון בנבחרות הצעירות מביאה הישגים גדולים בשנים האחרונות, ועדיין אנחנו רואים רק כמה שחקנים שבאמת יוכלו להשתלב בנבחרת הבוגרת, בין אם זה נועם דוברת שחייב גם להוביל אותה מתישהו, ובין אם זה גלעד לוי שנכון ייקח לו זמן להיכנס לנבחרת ואולי גם להשתלב בה, אבל זה כן אמור לקרות. נועם יעקב אמור להגדיל את העומק בעמדת הרכז כשיגיע הזמן, אבל שמות אחרים, אז הראל רינסקי שנתן אליפות נפלאה עבור נבחרת העתודה, הוא שחקן שבהחלט יכול להיכנס לעמדת השחקן המשלים, ויש עוד כמה שחקנים כאלה בשתי הנבחרות, העתודה והנוער, אבל עדיין אין כל כך הרבה שחקנים שבאמת אפשר לסמן שיגיעו לנבחרת ויטביעו חותם, והראיה לכך היא אולי נבחרות העתודה של דני אבדיה. מצד אחד נבחרת העתודה ב-2018 עם דני אבדיה, יובל זוסמן, גבי צ'צ'שווילי, גיל בני ומייקל בריסקר, שלא השתלבו יותר מדי בנבחרת ישראל, למרות שעל שחקן כמו בריסקר בהחלט אפשר להגיד שהוא ראוי לרמה הזאת מבחינת יכולת הכלייה, בטח כשחסרים קלעים. וב-2019 היה לישראל צוות משלים פשוט נהדר אחרי אבדיה ומדר, בין אם זה עידן אלבר, בין אם זה יאיר קרביץ, נועם אביבי, יותם חנוכי, עמית זיס ועוד ועוד, אבל השחקנים האלה לא באמת הצליחו להשתלב בנבחרת הבוגרת. לדעתי רק קרביץ קיבל זימון ולא יותר מזה, ושאר השחקנים הם בכלל כאלה שלא תמיד הולך להם גם בליגת העל. אז מצד אחד באמת יש עתיד מבטיח עם כמה שחקנים שהם חוד החנית של הכדורסל הישראלי, והצטרפו לשחקנים האיכותיים ה-NBA וה-Euroleague שיש עכשיו, ומצד שני לא בטוח שהשחקנים המשלימים בנבחרות האלה הם המדד לזה שהם גם יובילו את הנבחרת הבוגרת בטורנירים גדולים. איך כן, אתה רואה את העניין הזה?
אתה צודק לגמרי במה שאתה אומר, אני פשוט חושב שהייעוד, בסוף צריך להסתכל על מה המטרה. אני לא חושב שאפשר מה שנקרא לעשות מיקס של נבחרת ישראל. צריך להבין גם כרגע, נבחרת ישראל כיום, נבחרת העתודה ונבחרת הנוער, מאוד מאוד קרובים בגיל. כלומר, הם פחות או יותר מתפרסים על 6-7 שנים, פחות או יותר, של מרבית השחקנים המוכשרים, אם אני לוקח את הרוב. כך שאפשר מה שנקרא לעשות ביניהם מיקס ולראות. אבל אני לא חושב שמהמיקס הזה אפשר עכשיו להתחיל לנתח, חסר סנטר, אנחנו חלשים מדי בעמדה מספר 2, אין לנו מספיק ורסטיליות פה ואין לנו מספיק ורסטיליות שם. אני חושב שזה לא מספיק, אנחנו לא מספיק שם, אנחנו לא מספיק קרובים כדי להגיע לרמת המסקנות הזאת. אני כן חושב שאנחנו כבר יכולים להגיד שיש פה את נועם יעקב שיכול להיות פה יורליג, ויש פה את נועם דוברת שיכול להיות פה יורליג, ויש פה את ים הדר ואת אמיר בלט שהם יורליג, וים הדר כנראה גם מעבר. ויש פה את דני אבדיה שהוא NBA, ואנחנו מקווים שיהפוך מאוד מהר להיות השחקן הישראלי הטוב בכל הזמנים. ויש פה שחקנים, ותומר גינת שיכול לעשות אחלה קריירה אירופאית, ורומן סורקין עם קריירה עד כבר עכשיו, הוא שחקן יורליג, אבל אני מניח שהוא גם יכול לצאת לקבוצות אחרות. יש פה שחקנים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר, באירופה, בעולם, וזה העיקר. האם הם יוכלו להשתלב לנבחרת? כבר ראינו, גם מנבחרות העתודה וגם מנבחרות ישראל, שלפעמים שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, במיוחד בכדורסל נבחרות, מתרכבים למשהו בינוני, ולפעמים שחקנים שברמת הכישרון לא מתחרים מול המקבילים שלהם באירופה, יוצרים מארג נהדר ובעצם טורפים את הקלפים והופכים לפייבוריטים בכל משחק. אז אני לא יודע להגיד על העתיד של נבחרת ישראל בכדורסל, אבל אני כן יודע להגיד שהעתיד של השחקנים של ישראל הוא מאוד 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 בהיר.
גיא שרון שואל, למה לאוהדים של הפועל ירושלים יש כל הזמן רק תלונות לקבוצה? אז עומר, כמי שבאמת מכיר את הקבוצה מבפנים, יהיה לך הרבה מה להגיד על זה. אני רק אגיד את הנקודות הקצרות שלי שיכול מאוד להיות שתענה עליהן. קודם כל, הסגל הנוכחי לדוגמה לא נוצץ, אם משווים בין הסגל הישראלי לקבוצות אחרות, סתם דוגמה, גליל עליון עם נמרוד לוי, רועי הובר, הראל רינסקי, יעל מלמד ואיתי מושקוביץ', וזה באמת רק דוגמה, אז לא בטוח בכלל שהסגל הישראלי של הפועל ירושלים יותר טוב. מעבר לזה, התקציב, גם אם אייל חומסקי אומר שהוא גבוה יותר, הוא לא נראה גבוה יותר, וגם אם כן, לא בצורה משמעותית. מעבר לזה, עד באמת הסיפור עם חומסקי עכשיו, שהוא בעל הזכויות והשליטה בקבוצה, הבעלות הייתה בערפל במשך הרבה מאוד זמן, יש דברים שהיו ידועים יותר, ויש כאלה שפחות, ולדעתי הנקודה הכי חשובה, לאן הפועל ירושלים שואפת? כי בסופו של דבר, ליגת האלופות זה היה צעד גדול של המועדון ללכת לשם, צעד אמיץ, והיום קשה להגיד, לפחות כרגע שהוא השתלם, כי הישגים הקבוצה לא הביאה, ואין אופק של הגעה ליורוליג. ומעבר לזה, אבל זה עניין שהאוהדים גם צריכים לחשוב בינם לבין עצמם, לא מגיעים מספיק אוהדים של הפועל ירושלים לארנה, וזאת בעיה שיש במשך כמה שנים ברציפות כבר למעשה מאז הקורונה. אז זה באמת סיכום קצר שלי של הדברים. מה יש לך להגיד על זה, עומר? ויש לך המון מה להגיד על זה, אני בטוח.
כן, אז תראה, יש פה כמה עניינים. דבר ראשון, אני חושב שאפשר מה שנקרא להפריד את העונות הקודמות מכל האירוע. כלומר, אפשר להגיד, סבבה, הפועל ירושלים נכשלה עד כה בעונות הקודמות, בליגת האלופות, סופקו הסברים לדברים האלה בכל מיני רעיונות ודרכים, אפשר להסכים איתם, אפשר לא להסכים איתם, זה לא רלוונטי. בשורה התחתונה, העונה הפועל ירושלים יצא למסע חדש, לעונה חדשה, עם מבנה בעלות חדש, עם תקציב חדש, עם פשוט עונה חדשה. וצריך להבין שעונה חדשה על כל ענייניה, צריכה להשכיח את העונות האחרות בצד ולהתמקד בה. השאלה הייתה למה אוהדי הפועל ירושלים מוחים על הבנייה של הקבוצה הנוכחית. אז אני חושב שנגעת פה בנקודה מאוד מאוד מעניינת, והיא נקודה מעניינת, אני אפרסם עליה כתבה בימים הקרובים, אולי השבוע, אולי שבוע הבא. הפועל ירושלים הביאה, ההחתמה הכי חשובה שלה, הכי חשובה של העונה, היא ללא כל ספק אלכסנדר ג'יקיץ'. היא הביאה מאמן, מאמן שהיא כבר רצתה שנים, החל מהמינויים של אדומייטיס, אדומייטיס היה רק הסקנד אופשן לפני ג'יקיץ'. זה ברור, ג'יקיץ' אז לא הסתדר הסיטואציה והוא לא הגיע, ואדומייטיס בא ונכשל, אבל ברור לכולם שזה מאמן מבחירי אירופה, מאמן שהביא קבוצה בתקציב באמת זהום, בודנוצ'סט, הביא אותה ליורוליג, והוא הגיע להפועל ירושלים, ומרגע שהוא הגיע להפועל ירושלים, הוא קיבל את המפתחות, הוא בא לבית. ומרגע שהוא בא לבית, הוא זה שעושה את המילה האחרונה בכל הנוגע לצד המקצועי, זה מאוד ברור, זה הובהר על ידי המנכ״ל, גיא הראל, זה משתמע מדבריו של ג'יקיץ', זה מאוד ברור. וג'יקיץ' החליט לבנות קבוצה, בקונספט ובקו בנייה שמאפיין אותו. אני טוען שיש שתי דרכים לגרום לקבוצה להיות לא עצירה. הדרך הראשונה זה בעצם להעמיס סקוררים על המגרש, ואז לתת להגנה את זכות הבחירה עם מי הם מתמודדת. אם הם מתמודדת עם אחד, השני יכול לקלוע, ועם השני אז הראשון. הדרך השנייה, וזה מה שג'יקיץ' ניסה ומנסה לעשות, זה לבנות קבוצה מאוזנת, שיטתית, תבניתית, שפועלת בשיטתיות ותבניתיות, משחקת כדורסל טוב וזורם, ובעצם כך היא קשה לעצירה. ולכן, הסגל הוא ברובו אירופאי, כדי להשתלב בשיטה וכדי להיכנס לעניינים מהר. ולכן הסגל ברובו לא נוצץ ולא מורכב מפנסיונרים של יורוליג, שעושים טובה שהם באים לשחק בארץ, ולא מפליטי NBA, שבעיקר משחקים לבד. ששני הדברים האלה הם בסדר גמור, הם פשוט לא מה שאלכסנדר ג'יקיץ' מחפש בקבוצה שלו. אז אני חושב שהבנייה נעשתה מה שנקרא מאוד מאוד לא פופולרית בעיני האוהדים, אבל אני חושב שבסופו של דבר מה שהופך את האוהדים לכאלה שאוהבים את הקבוצה או לא אוהבים את הקבוצה, זה האם הקבוצה מנצחת או לא מנצחת. שום הסבר מקצועי את חלק האוהדים לא ישכנע שהקבוצה הזאת היא מספיק טובה, וזה בסדר. בסופו של דבר חובת ההוכחה היא על אלכסנדר ג'יקיץ', ובסופו של דבר הוא צריך להיות מספיק עם ביטחון בדרך שלו כדי להצליח להציד ולהרכיב שלם שגדול מסך על הקו, ובעצם לבנות את החזון שלו של קבוצה עם המון משמעת טקטית, המון תבניתיות שהיא לא ניתנת לשבירה, כדי להפוך מארג שחקנים שהם באמת לא נוצצים ובאמת לא מוכשרים בצורה יוצאת דופן, להפוך אותם לקבוצה קטלנית כמו שהאוהדים מצפים שיהיו, ואני מניח כמו שהוא מצפה שיהיה.
עכשיו אני אגיד עוד משהו אחד קטן, ובאמת הזכרת את זה שהסגל הוא די אירופאי, אז בנקודה שלי בנוגע לזה שהסגל לא נוצץ, אז סים סנדר ונה הוא אמנם שם בכיר בכדורסל האירופי, אפשר להגיד, אבל גם אם מסתכלים על ההיסטוריה שלו, אז כן, לצד עונות מצוינות, היו קבוצות שהוא ממש לא גמר את העונה אצלן. אז אפשר להבין במידה מסוימת את הכעס של חלק מהאוהדים על הבנייה, כי בסופו של דבר זה כן יכול לעבוד עם סנדר ונה כדוגמה, וזה גם יכול ממש לא לעבוד. אז בסוף, כמו שאמרת, חובת ההוכחה על ג'יקיץ', האם יש לך משהו להוסיף על זה לפני השאלה הבאה?
כן, רק דבר קטן על סוגיית התקציב. בסופו של דבר, אייל חומסקי חוזר ואומר, תקציב השחקנים עלה, לא התקציב הכולל, אני מניח שהתקציב הכולל אפילו ירד, אבל תקציב הכולל בעצם מחולק לתקציב המעטפת, שקשור לכל הצוות, גם המקצועי, גם פיזיותרפיה ושיווק ומדיה וכולי, והתקציב השחקנים. אז חומסקי טוען שתקציב השחקנים עלה, הוחתמו פה שישה זרים, הוחתם פה ישראלי בכיר, רוס בלייזר, שהרוויח סכומים מאוד מאוד גדולים במכבי תל אביב, ולפי מה שמדווח, ואני מבין, יש גם מקום בהפועל ירושלים לזר שביעי, שלא יוחתם בשלב הזה, אלא מה שנקרא יוחתם תוך כדי תנועה, כמו שהפועל מאוד אוהבת לעשות, אם אנחנו זוכרים את ג'ון הולנד ושלווין מק ודיון תומפסון והולמן וכולי, המון המון שחקנים שירושלים מביאים תוך כדי תנועה, אחרי שהם קצת מבינים מה החוסרים ומה הבעיות שלהם, אז להבנתי יש מקום בתקציב גם לזר כזה, במידה וג'יקיץ' ירצה.
אלון אפשטיין שואל, כמה הצוות של, המקצועי של מכבי תל אביב בראשות ניקולה וויצ'יץ' בשנים האחרונות גם נזק לשחקנים ישראלים? אז קודם כל חשוב לציין הצלחה כמו דני אבדיה, בסוף מכבי, אם מדובר כאן על גרימת נזק, אז מכבי לא רק שלא גרמה לנזק לאבדיה, היא הרימה אותו למעלה, אבל לצד זה יש הרבה מאוד בעיות, ואת הכישלונות של כל מיני שחקנים שאלון אפשטיין גם כתב לנו לפני כן, אפשר להגיד שהכישלונות האלה גרמו לזה שתומר גינת, נכון, יש כאן את עניין הפועל תל אביב גם, אבל כמובן שתומר גינת, אני בטוח שלנגד עיניו עמד גם זה שלא מעט ישראלים בכירים נכשלו במכבי תל אביב, מסיבות כאלו ואחרות, וגבי צ'צ'שווילי אמר שחד משמעית הוא לא התכוון לבוא למכבי תל אביב הקיץ, ויובל זוסמן שהיה באמת התכשיט של המערכת, והם פיתחו אותו עם כל הקשיים שזה היה בדרך, ודקות משחק, בסופו של דבר המועדון פיתח אותו, אבל הוא עזב. נכון, זה כנראה קשור יותר ליאניס פרופולוס וליחס שהוא נתן לזוסמן מבחינת דחיפה אולי גדולה מדי בעונה האחרונה, ועדיין זה קרה תחת ניקולה וויצ'יץ'. אז זה איך שאני רואה את זה, בסך הכל אפשר להגיד שהנזק שנגרם הוא די גדול, כשהקיץ במקום מהפך גדול בסגל הישראלי אין הרבה בשורות בעניין הזה, אפשר להגיד.
כן, אני חושב שהזכרת את דני אבדיה, וזה תזכורת נכונה, כי בסופו של דבר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב היא מחלקה מאוד מאוד מוצלחת, אין על זה עוררין, אבל באמת ההתייחסות של אלון בשאלה הזאת הייתה באמת לשחקנים שמכבי תל אביב הביאה באמצע עונה, וצריך לשים את הקלפים על השולחן. אם נראה, אז אנחנו מדברים פה על שחקנים שמכבי תל אביב לקחה הרבה הרבה פעמים כדי למנוע מהם להגיע לקבוצה אחרת. המקרה הכי בולט זה כמובן דגן יבזורי וכולי, והסיבה העיקרית שבסופו של דבר מכבי תל אביב, כמה סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, מכבי תל אביב כמעט ולא מתבססת על המאמן הישראלי, וברגע שמאמנים זרים מגיעים לפה, רואים את חומר השחקנים, יכול להיות שהם מעדיפים, מה שנקרא, השחקנים הישראלים הם כמו מין טאבו כזה, כן? הם כאילו באים עם הקבוצה, built in, אז קצת קשה שלא לשחק איתם. השחקנים הזרים, אלה שחקנים שהמאמן כבר מחליט עליהם. אז אנחנו רואים הרבה מאמנים שקצת מזלזלים בשחקן הישראלי, הרבה פעמים לא נותנים לו מקום, וזה בעיה גדולה עבור השחקנים הישראלים ועבור מכבי תל אביב. והסיבה השנייה, בסופו של דבר מכבי תל אביב מופיעה ברמת היורוליג, וברמה הזאת היא מחזיקה 8-9 זרים באופן קבוע, שרובם נרשמים לליגה, וברגע שהם נרשמים לליגה, אז אין כמעט בעיות רוטציה עם הזרים, אין דבר כזה שזר לא נרשם, או שזר פצוע או עייף, ולכן אין כמעט מקום להזדמנויות חדשות של ישראלים, וזו בעיה. השנה עודד קטש מאמן את מכבי תל אביב, מאמן ישראלי שאני מניח שגם מכיר ומאמין בכוח של השחקן הישראלי, ומעניין יהיה לראות האם יהיה פה איזשהו שינוי מעמד. יש למכבי תל אביב ישראלים כאלה שגם רואים לשחק באירופה, ומאוד מעניין לראות איך עוד את קטש ישתמש בהם.
השאלה הבאה היא, לאיזו החתמה בסוגה עם שחקן חדש, יש כבר היום פוטנציאל להפוך לתגלית העונה, אז בגלל שמדובר על שחקנים חדשים רק, אז לא אציין שחקנים אחרים שלדעתי יכולים להפוך לתגליות, ועשים דקש בעיקר על הישראלים, כי לרוב הפרס הזה מחולק להם ופחות לזרים, אז אני חושב שעמית אהרוני, אם הוא יצליח למצוא את הדקות שלו ביוני נס ציונה, למרות הנוכחות של די-ג'יי קופר בעמדת הרכז, אז הוא חד משמעית אופציה ראויה שיכולה לעשות את זה. שחר עמיר בהחלט יכול להפתיע בהפועל חולון, אנחנו רואים סימנים חיוביים ממנו בשנה האחרונה בכדורסל. גלעד לוי, שחקן שלדעתי גם לליגה יהיה אינטרס להעניק לו פרס כזה, אז הוא אופציה אם הוא יקבל דקות משמעותיות בליגה. גם הראל רינסקי, אם הוא עושה קמפיין כמו עם העתודה, רק הפעם בליגה. יובל שניידרמן, אם שחקן כזה נחשב בגדר תגלית, כמובן אם הוא ייראה טוב בגלבוע גליל, זה גם מישהו שכדאי לקחת בחשבון, ויש עוד כמה שמות, אבל אלה בעיקר מי שאני שם עליהם דגש, גלעד לוי כנראה פייבוריט, אחרי זה עמית אהרוני, הראל רינסקי ושחר עמיר. מה התשובה שלך?
כן, אז ביררתי, השאלה הזאת עניינה אותי, אז קצת ביררתי עם שואל השאלה, והגענו למסקנה שבאמת הדבר המעניין זה להסתכל על, על הזרים. אז ניסיתי לבחור זר שבא מה שנקרא מנמוך ויכול לעלות לגבוה. אז בחרתי מישהו שהוא כמעט כזה, אני בחרתי בזק הנקינס. זק הנקינס הוא שם לכאורה מוכר לאוהדי הכדורסל בישראל, בגלל הקמפיין המוצלח שלו בראשון לציון. הוא בא להפועל ירושלים כסנטר סולידי, סך הכל הד חיובי על ההחתמה, אבל כעוד שחקן. ואני חושב שעושים קצת עוול כשחושבים על זק הנקינס כעוד שחקן. בסופו של דבר, מדובר בשחקן שבתקופתו בנימברוק קרא את ה-BCL, באמת היה דומיננטי בצורה בלתי רגילה בעניין ה-BCL, מדובר על שחקן שהגיע לפה לראשון לציון, הרס את הליגה, באמת, פשוט היה דומיננטי בצורה בלתי ניתנת לתיאור, בזמנו הוא קיבל הצעה ממכבי תל אביב, סרב לה, לבסוף עבר לגלת שרי, היה באמת עונה אחת מיורוליג, אולי אפילו חצי עונה, ולצערו, כמובן, הייתה לו פציעה מאוד מצערת, שקטע לו את המסע הזה, אבל אסור לשכוח את זה. הפועל ירושלים מקבלת פה שחקן, שבפוטנציאל שלו לפני הפציעה, היה שחקן יורוליג. היא מקבלת שחקן עם סט יכולות התקפי, שאני לא זוכר שהפועל ירושלים או הליגה הזאת ראתה. פיק אנד רול ברמה גבוהה, פוסט-אפ נהדר, ריווח מתחת לסל, משחק מעבר, מהירות, זריזות, שוט בלוקינג, באמת סט יכולות, שכמעט ואני לא זוכר שראינו מאף שחקן, אז אני חושב שכמובן אף אחד לא מזלזל בו ואומר שהוא שחקן רע, אבל אני חושב שאפשר לתת לו הרבה יותר קדיט, כי יכול להיות שמדובר פה בשחקן שיכול לטרוף את העונה הזאת מבחינת הפועל ירושלים ומבחינת הליגה, ולא יודע אם להיחשב לתגלית, אבל בהחלט להיחשב להפתעה גדולה.
טוב, נעבור על שלוש שאלות נוספות במהירות, ואז נגיע לפינת סיפור. יונתן לב, רגע, קודם נדב בס שואל מי שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של ה-NBA, יונתן לב שואל נס ציונה לאן, גיא אקוניס שואל מקל בדרך להרצליה, סימן שאלה, אני אענה מהר ואז אתה אומר, אז שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של ה-NBA, כנראה דניס רודמן, אנחנו בעקבות גילנו לא זכינו לראות אותו משחק, אבל אין ספק שהשחקן הזה היה על הפרקט רק בשביל ההגנה וכל דבר בהתקפה היה בונוס. נס ציונה לאן? דיברתי על זה בעבר, יש שם סגל עמוק, מאמן חדש, שהגיע לבית העליון בשנים האחרונות, סגל איכותי גם, הרבה שחקנים מאוד מעניינים ומוכשרים, אבל בליגה כל כך תחרותית עם 5 קבוצות במפעלים גדולים, וכן, כולל בני הרצליה, שלדעתי היא כרגע די הפייבוריטית למקום 5, מה שכנראה יהיה בתחזיות, אז נס ציונה היא לדעתי קבוצת בית עליון, אבל מקום 6, כי באמת קשה להתחרות בקבוצות שמשחקות במפעלים אירופאיים בכירים, וגיא אקוניס עם השאלה, האם מקל בדרך להרצליה? אז קודם כל, בגלל שזה אקוניס ושאלה להרצליה, אז יש כאן חשד לקשר משפחתי, אין לי מושג, אבל יכול להיות, ואם כן יש קשר לאלדד אקוניס, אז כנראה שעדיף לשאול אותו, אבל אם אנחנו מקבלים את השאלה הזאת, אז כנראה שאין קשר, האם הוא בדרך להרצליה, לגל מקל לוקח הרבה זמן להחליט, והוא לא יחליט בקרוב לדעתי, רק אחרי הקמפיינים נבחרת ישראל, אם באמת לא תהיה לו אופציה אחרת, הוא ילך לשם, קבוצה בליגת האלופות, אבל אני מניח שהוא רוצה מועדון עם קהל, ואולי בסוף איכשהו הוא יגיע למקום כמו הפועל תל אביב, בטח עכשיו כשבר תימור נפצע, ומי יודע בסוף איך הוא יחזור מהפציעה, או יותר נכון מהטיפול שהוא צריך לעשות בפציעה שיש לו, אז הכל פתוח, מי יודע איפה גל מקל ישחק באמת.
כן, אז עכשיו תורי. אז מי שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה? אז זו שאלה קשה, אבל אני בוחר להשתמש בטור שכתבתי בנוגע לוורסטיליות, ולהציע שהשחקן ההגנה הטוב בהיסטוריה חייב להיות שחקן מספיק וורסטילי. ואני חושב שההגדרה של וורסטילי שפותחים במילון, זה יאניס אנטטוקומפו, מדובר פה ברים פרוטקטור מהטובים אי פעם, שיכול לשמור על 5 עמדות בקלות כל כך, הגנת עזרה מהטובות שאני זוכר שראיתי, התמצאות במרחב, באמת נתונים פיזיים כמובן, הכל מהכל, אז בעיניי הוא הטוב בהיסטוריה, מהסיבה מאוד פשוטה שהכישרון, גם ההגנתי, עולה עם הזמן, כך שאני לא רואה אף שומר שיכול להתקרב לדברים שמסוגלים לעשות היום, גם עם הנתונים הפיזיים וגם עם רמת הכישרון. נס ציונה לאן? אז אני חושב, משה, שאתה דייקת לגמרי. יש פה המון 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 כישרון. ומצד אחד, שאלה על האם זה יתחבר, אבל גם אם זה יתחבר, בסופו של דבר, אפסייד ברמת הליגה, הוא לא כל כך גבוה, כי ברמת הליגה אנחנו מדברים על טופ 4 שהוא כמעט סגור, על הרצליה שכמו שאתה אומר גם פייבוריטית למקום 5, ואז יש עוד מקום אחד בבית העליון, אז אני חושב שזו המטרה של נס ציונה צריכה לכוון אליה, הבית העליון, אבל יהיה לה גם לא פשוט שם, בעיקר תלוי בעד כמה היא תתחבר. וגל מקל זו סוגיה גם מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שהוא עושה טעות שהוא לא בוחר את הקבוצה מהר יותר. בסופו של דבר, הערך שלו בשוק, אני מניח שהוא עדיין גבוה והוא עדיין מבוקש, אבל הוא לא יישאר כך לנצח. אכן נראה לי כמו שאתה מעריך שגל מקל יחכה לאחרי קמפיין הנבחרת, אולי מה שנקרא להעלות את המניה שלו עוד קצת, אבל אני לא בטוח שבני הרצליה תסכים לקבל אותו שם. אנחנו צריכים לזכור, מדובר בטורניר שמסתיים באמצע ספטמבר, אמצע ספטמבר זה תחילת גביע ווינר, הרבה אחרי, 3 שבועות אחרי תחילת האימונים, האם בני הרצליה מקבלת את גל מקל לשירותיה? אני לא יודע, אני ממש לא יודע, אז כמו שאתה אומר, אף אחד לא יודע איפה גל מקל ישחק שנה הבאה, אני חושב שזה אמור להיות אינטרס גם שלו וגם של הרצליה שזה יקרה, שהם באמת יחברו ביחד, לדעתי, זה לא יקרה.
אוקיי, ועכשיו באמת הגענו לפינת סיפור, והפעם לך יש סיפור מיוחד, אז יאללה, מה יש לך להביא לנו?
כן, אז זה סיפור קטן שאני לא זוכר איך נזכרתי בו, אבל הוא מאוד שישע אותי בזמנו. אז זה היה משחק בית של הפועל, ירושלים שהלכתי אליו, ארגון האוהדים המשני, מה שנקרא, מחוץ לחומות, מארגן באופן תדיר הסעות למשחקים האלה, הסעות שעוברות מהמרכז לירושלים, הם יודעים שהרבה אוהדי הקבוצה נמצאים במרכז, אז עליתי על הסעה כזאת, עכשיו הסעה עוברת כמובן באוטובוס, והאוטובוס חונה בחניון הראשי בארנה, חניון שבין היתר מאכלס את כניסת השחקנים לעולם, זה גם האוטובוס של השחקנים עוצר שם. אז אנחנו יורדים מהאוטובוס, מגיעים לעולם הרבה זמן יחסית לפני המשחק, ומי שרוצה גם להיכנס עם האוטו שלו לתוך החניון, זה אייל חומסקי. אייל חומסקי רוצה להיכנס לחניון כמובן, כי הוא פחות או יותר הבעלים של הקבוצה, והמאבטח לא נותן לו. הוא מבקש ממנו תעודת זהות, הוא מראה לו תעודת זהות, הוא אומר לו, אתה לא ברשימה, אתה לא יכול להיכנס. ומתפתחת שם איזושהי סצנה באמת הזויה לחלוטין, שבה אייל חומסקי, להזכירכם, בעלים של הפועל ירושלים, צריך לריב ולהילחם עם מאבטח זוטר, כדי להיכנס לאולם הביתי שלו. בסוף מגיע, אחרי שכמה אוהדים אומרים למאבטח, אדוני זה הבעלים, אז מגיע ראש ההבטחה ביחד עם גיא הראל, המנכ״ל, מסבירים למאבטח, א', מחמיאים לו על העבודה המסורה והתקיפה, אבל מסבירים לו שמדובר בבעלים של הקבוצה ושהוא צריך לתת לו להיכנס. אחרי רבע שעה חומסקי באמת נכנס ומסתדר שם. אז זהו, זה סתם סיפור ששיישע אותי מאוד בזמנו, וחשבתי שיהיה נחמד לספר אותו.
אז חומסקי הוא כנראה כוכב הפרק הזה, ותודה רבה לך עומר שהצטרפת, תודה רבה לכל מי ששאל, לכל מי שהאזין, ולכל המאזינים שיחזרו, וזה חשוב שיחזרו, וגם לקרוא את הכתבות באתר, ומעבר לזה, הגעתם עד לכאן, תדרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים, תיתנו לנו כמה שאתם חושבים שמגיע לנו, אם זה 5 אז בכיף, אם זה משהו אחר אז גם את זה נקבל באהבה, ושוב תודה רבה לכולם, נתראה בפעם הבאה.